אני ועמית משתדלים פעם בשבוע לעשות יום שהוא יום חשיבה, ועכשיו שגם הילדים שלנו הקטנים קצת גדלו, אז אנחנו גם יכולים להוסיף לזה אולי איזה אוברנייט עם אין סגרים וכולי, אז אנחנו יוצאים לאיזה 24 שעות שהן מוקדשות לחשיבה ורעיונות וכולי, זה גם משהו שאנחנו כל הזמן מדברים עם הקהילה שלנו ואומרים להם את הדברים האלה. ולפני כמה זמן נסענו לתל אביב וישבנו ככה בשדרה ברוטשילד ושתינו כזה תה וממש דיברנו על הספסל, ואתה מכיר את זה שלפעמים אתה מרגיש שמישהו מסתכל עליך, יש כאלה אנרגיות של הסתכלות, ופתאום זוג ניגש אלינו ואומר לנו, היי, זה אתם, עמית והגר. ואנחנו כזה, כן, אנחנו בדיוק שומעים את ההרצאה שלכם באוזן.
די.
ואני ועמית מסתכלים עליהם, והם אומרים להם, וואי, איזה כיף. הם אומרים, כן, אנחנו עושים עליכם בינג', ואנחנו רואים את כל החומרים שלכם עכשיו. ואני אומרת להם, מה אני בשוק. ועכשיו, אני ועמית, אתה יודע, אנחנו מרגישים בדיוק כמוהם, כי אם ניקח את עצמנו אליהם, אז אנחנו היינו כמוהם בדיוק לפני כמה זמן, פשוט רק חיפשנו את מי לשמוע, ולא בדיוק מצאנו את עמית והגר, אבל מצאנו אחרים, ואז מפה יצאנו לדרך, אז אתה יודע, פתאום היה לנו קלוז'ר כזה, ונשארנו מולם פשוט פעורי פה כאלה, ואמרנו להם, יואו, תודה, אתם לא יודעים כמה אנחנו מעריכים את זה, ואומרים, אתם אומרים לנו תודה, אנחנו אומרים לכם תודה, בקיצור, סיטואציה כזאת, אז לזוג הזה, אם הוא שומע, אז תודה על הרגע וואו שעשיתם לנו.
על הפרגונים.
כן.
טוב, נמצאים איתי היום עמית והגר. עמית והגר הם זוג נורמטיבי, כמוני כמוכם, החליט מתישהו ב-2014 פשוט להגדיר לעצמו את הנורמות מחדש ולצאת לעצמאות כלכלית, שגם על זה תכף נדבר. הדרך שלהם להשיג את זה בגדול הייתה מציאה של שחקנים מעולם ההשקעות ולנקוט פעולות ומעשים שיקדמו אותם לתוצאות. בסוף, 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 כדי לשבור את המשוואה הארורה של זמן שווה כסף. אז מה הם עשו? הם התחילו ללמוד, הם התחילו, כמו שהגר אמרה לפני כמה שניות, לשמוע הרצאות, להיפגש עם אנשי מקצוע, כדי בסופו של דבר להגשים את החלום הזה. וזה קרה, עמית והגר באמת הצליחו לצאת ממרוץ העכברים ולשבור את המשוואה של זמן שווה כסף. היום הזוג המקסים הזה שיושב איתי פה, בחר לחלק את הידע הרב שהוא צבר לאנשים שרוצים לעשות מהלכים דומים, והם עושים את זה ללא עלות. הסלוגן שלהם הוא עמית והגר מחברים אנשים להזדמנויות שלנו, סליחה. אז מה שלומכם, עמית והגר?
וואי, מקסים, הכל מקסים.
תודה שקראת לנו.
בכיף, בכיף. האמת שהרבה זמן, ובכלל אני מחפש אנשים שנמצאים איפשהו שאני רוצה להגיע, שזה לצאת מהמרוץ ובדרך לעצמאות כלכלית. וזה תמיד משמח אותי לראות גם אנשי עשייה כמוכם שעושים עכשיו דברים למען השליחות, אבל באיזשהו מקום ממש אני אומר, אוקיי, אני גם עוד כמה שנים שם, וזה ממש, ממש מגניב וקיצור. אז למי שעדיין לא מכירה ולא מכיר אתכם ושומע אותנו, אני אשמח שככה תספרו על עצמכם, מה אתם עושים היום, איך הגעתם למה שאתם עושים היום בכלל, מאיפה כל זה התחיל.
טוב, אז אני אפתח, אז כמו שאמרת בפתיח, ב-2014, בתחילת 2014, היינו לקראת מיסוד הקשר הזוגי, קשר של שנינו בסבב ב', בשיחה זוגית רגילה שכל זוג, כי אנחנו מקווים שכל זוג עושה, עפו לחלל החדר שאלות של, בעיקר מכיוון של הגר, של איך נסתדר מבחינה פיננסית, כי אנחנו הולכים להגדיל את המשפחה, ויש כבר בנות שלי מסבב א', ויהיו בטח עוד ילדים, מה שבאמת קרה, היום כבר אנחנו 5, והגר שהגיע לזוגיות ללא ילדים, ויחסית צעירה בגיל, למעשה נאלצה בין לילה להיות כאילו אמא, וכאילו לעבור מחיים של רווקה, לחיים של משפחה, והיא היה חסר לה את כל הזה, אז היא פנתה למבוגר האחראי, ושאלה אותו איך עושים את זה, ולמבוגר האחראי לא היו תשובות, כי לא היו לי תשובות מספיק טובות, בטח לכל החלומות ולכל הדברים שרצינו, והשאלה הזאת היא שאלה איך נסתדר, כלומר, אנחנו עבדנו במקומות מאוד מאוד מסודרים, ומאוד בטוחים, ולכאורה היינו מסודרים, אבל כשצללנו פנימה, הבנו ש אנחנו נצטרך לוותר על הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים, ועל הרבה שאיפות ועל הרבה חלומות, והרבה על עצמנו, כי אנחנו צריכים לעמוד באיזשהו, לשלם איזשהו רמת חיים או איכות חיים כזאת או אחרת, שאנחנו לא יכולים לפרוץ אותה. ולכן השאלה של, של הגר, איך אנחנו נסתדר, ברגע שהיא באמת חיברה אותי, או שמה לי גב לקיר, יצרה אצלי את ההבנה שאנחנו באמת צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ופה באמת נכנסנו לאיזשהו סשן מאוד מאוד ארוך, שלילה שלם שעסקנו בו.
רציתי לומר כמה מילים על, הוא אומר, אני מקווה שהרבה זוגות עושים את זה, בגלל שאנחנו נפגשים עם המון זוגות, אנחנו מעוררים אצלהם את השאלות שהם לא תמיד שואלים, או אולי הם רוצים לשאול ומפחדים מהתשובה, ואז כשאתה מפחד מהתשובה אתה קצת משתבלל, ואז אתה יודע, עובר עוד שבוע ומגיע עוד יום חמישי, ואז מגיע עוד מוצא שבת ויום ראשון, ואתה פשוט
דוחה את זה.
אתה דוחה וממשיך בשגרה, שלפעמים היא לא טובה לכולם. ויש חלק מהאנשים שלאו דווקא אולי לא מרוצים במקומות העבודה, או שכן מרוצים במקומות העבודה, אבל רוצים יותר לבית, ולא יודעים איך לעשות את זה. והרבה פעמים אני מרגישה שאנחנו כמו wake up call האנשים, כי השאלות שאני שאלתי, באותה מידה הוא יכול גם להגיד לי את התשובה שלה, יהיה בסדר, אתה יודע, נסתדר. והנה, תראי, כולם מסתדרים עם שתי מזכורות, ואנחנו עובדים במקום מאוד טוב, אז יהיה בסדר. לא נשארנו ביהיה בסדר, נשארנו דווקא בה. רגע, וואי, שאלת אותי עכשיו שאלה, אני רוצה לפרק אותה, ובואי גם למצוא את התשובות. ידענו שהתשובות לא תגענה באותו הלילה, אבל עצם זה שפתחנו את זה, ואנחנו הרבה מדברים על המחויבות הזוגית, וכבר באותו לילה אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להגיע לפתרון, ידליק אצלנו איזה אדרנלין, איזה דרייב, ומפה אי אפשר לעצור.
כן, וזה, בתוצרים של הלילה הזה, ברמת הכותרת היו שאנחנו רוצים לשחרר, רוצים לקנות את הזמן שלנו בחזרה. כמובן שאז לא ידענו לנסח את זה במילים האלה, אבל הבנו שאנחנו לכודים באיזשהו מרוץ, כולם הכירו את מרוץ עכברים, אבל הבנו שאנחנו בשביל לפרוץ אותו, חייבים לייצר דברים אחרים, חייבים לייצר, למעשה חייבים לייצר לעצמנו עוד כסף שלא תלוי רק במשכורות הסטנדרטיות, וכל זה נכנס תחת כותרת שהיא כל הזמן היא המצפן, וזה גם מה שאנחנו אומרים לאנשים. בסוף החתירה היא, הכסף הוא אמצעי, אבל החתירה היא להיות אדון הזמן שלך. זאת אומרת, הזמן זה המשאב הכי יקר בחיים, הזמן זה הדבר שרק מתקלה, ולצערנו עוד אין חיי נצח, או לשמחתנו, אני לא יודע מה זה, אבל אם הזמן הולך ונעלם, וכל החיים שלנו פה הם מה שנקרא על זמן שאול, אז איך אנחנו מצליחים לרכוש אותו בחזרה, ולא להיות מחויבים להמון המון דברים שלכאורה קורים, כי אנחנו צריכים אותם בשביל לשרוד. זאת אומרת, אני עם 16 שעות ביום, ביממה, אני עוסוק בלהתפרנס, אז נשאר לי מעט מאוד זמן, ובטח לעצמי, ובטח לזוגיות, ובטח למשפחה. ואז שההבנה היא שאנחנו הולכים להילחם על הזמן שלנו, ולתוך זה הכנסנו מה שנקרא מחויבות זוגית, ואמונה בצדקת הדרך, והחלטות אסטרטגיות, וכל מיני מילים כאלה, מפה כבר קמנו בבוקר לעולם שהשתנה, ועל זה בטח נספר עוד מעט.
מדהים. האמת שהעניין הזה של כסף קונה זמן, אני הבנתי את זה, סיפור אישי קצת לא כיפי, אבל נספר אותו בכל מקרה. הבנתי את זה כשאימא שלי הייתה חולת סרטן, היא נפטרה כבר, ופשוט אמרתי, טוב, אם היה לנו הרבה יותר כסף, היינו יכולים לקנות עוד כמה חודשים. וזה היה לי משהו שהוא ממש הפיל לי את הסימון של מה המטרה של כסף, ואני מאוד מסכים עם הגישה הזאת שכסף זה זמן, זה קונה עוד זמן בעולם הזה. אז בואו נחזור למשהו יותר משמח. אז בגדול, ממה שאתם, מאותו לילה שהתחלתם להיכנס לתוך העולם הזה, מה היו כאילו ההחלטות, או אפילו לא ההחלטות, אמרתם, טוב, אנחנו נכנסים לאיזשהו כזה free spirit שבאים לתת בראש ולעשות, לקנות את הזמן שלנו חזרה. מי ששומע ואומר, אני גם עשיתי את זה, כאילו גם לי היה את הרגע הזה שאמרתי, זהו, אני רוצה לעשות שינוי ונמאס לי וכו'. מה הצעדים הראשונים ואיך בסופו של דבר הגעתם למה שהגעתם?
אז תראה, קודם כל הבנו שבשביל להצליח אתה חייב להגדיר יעד, כאילו צריכה להיות מטרה. כי אפשר לצאת בהצהרות, כמו שאמרת, גם מישהו ישמע את זה ויגיד, גם אני ישבתי עם אשתי או עם הבן זוג וזה, ועשינו, ואנחנו יודעים את המצב הכלכלי שלנו, ועשינו את החשבון, אבל זה בכלל לא זה. יש פה תובנות של באמת איפה אני עומד, מה אני רוצה בשבילי, מה אני רוצה בשביל הבן זוג, מה אני רוצה בשביל המשפחה, ומה אני רוצה בשביל כל המכלול, וכמה אני into it. עכשיו זה המאני טיים, זאת אומרת, כמה שאנחנו הולכים לצאת לתהליך הזה, מחוזקים יחד עם המחויבות, עם ההגדרה, עם המצפן, אנחנו מחליטים ששום דבר לא יכול לעצור אותנו בדרך. אוקיי? עכשיו, זה עדיין לא משנה מה אנחנו הולכים לעשות. זה משנה שנתנו גבולות גזרה, ועכשיו לתוך זה אנחנו הולכים לצאת כתוכן. עכשיו, אחרי שהגדרנו שאנחנו הולכים לעשות את זה, זה לקח לנו מלא זמן, עכשיו אנחנו צריכים לצקת לתוך זה מה אנחנו הולכים לעשות.
מה התהליך?
מה התהליך? אוטומטית אתה זורק לראש, יש קורס נדלן, שמעתי שזה יודע, אני מכיר את זה שעשה. אתה ישר הולך למקומות הרגילים והמוכרים, ואז כל פעם לקחנו את עצמנו אחורה, ואז אמרתי לו, לא, לא, לא ככה. אז נעשה קורס, כמה זמן זה ייקח? עשינו כבר שני תארים, למדנו מלא קורסי השערה, באמת, אנחנו, יש לנו תעודות מפה ועד עוד אחרי שעכשיו, אבל זה בכלל לא משנה. זה משנה מה עכשיו אנחנו עושים בשביל היד והמצפן שאנחנו מגדירים לעצמנו, ואז אנחנו כאילו, אתה יודע, בבדיחה כזאת אומרים, אבל הכל שם, הכל ברשת. כאילו, מספיק שעכשיו תעשה גוגל או יוטיוב פודקאסטים עכשיו שבכלל זה, יש הכל מהכל. בוא נזרוק מילים לאוויר, ממש שמש אסוציאציות של כיתה א' בערך, וכל מילה שמתחברת לקונספט הזה שאנחנו רוצים את הזמן לעצמנו ואנחנו רוצים שיהיה לנו את הכסף שלנו להחליט מה אנחנו רוצים לעשות בשביל המשפחה שלנו, בשבילנו, בוא נתחיל לחפש אותו ואנחנו נמצא אותו. וזה מה שעשינו. פשוט כתבנו מילים והתחלנו לחפש תכנים, פתחנו את הקבוצת וואטסאפ שלי ושלו, שהיא עד היום עובדת אצלנו, והתחלנו פשוט למלא אותה בתכנים.
כן, אבל השאלה מתי לומדים, כי זה שיש תכנים זה סבבה, אבל שנינו עובדים במשרות מלאות 24/7.
מה הייתם עובדים? כאילו, לפני, מה הייתם עובדים?
עבדנו שנינו במערכת הביטחון, הרבה מאוד שנים, אני 20 שנה, גר במצטבר, עבדה 17 שנה שם, וזה שבלילה חורפי, בינואר 2014, בוא נעשה את זה, יצאנו עם איזו אמירה, סטש הזויה, סטש מופרכת, שאנחנו רוצים את הזמן שלנו, וזה, זה בסדר, אוקיי? בוא נגיד שכמו שהגר אמרה, כנראה שהרבה זוגות איפשהו זורקים את זה, ואז זה כנראה מתפוגג בדרך, אבל אצלנו היה מה שנקרא דבר מה נוסף של ההחלטה של המחויבות, ומחויבות זוגית, שהיא בהחלט דרבנה אותנו, אז אבל דקה אחרי, וכמו שנאמר, קבענו פחות או יותר יעדים, כי אמרנו מתי אנחנו רוצים להגיע לדבר הזה, ובגדול אמרנו שאנחנו רוצים תוך 6 שנים לייצר לעצמנו איזושהי יכולת לייצר הכנסות שלמעשה ישחררו אותנו מהצורך לנסוע לעבודה, אם אני עושה את זה ברמה הכי ציורית.
כן.
כלומר, יגיעו הכנסות שלימים הבנו שקוראים להם הכנסות פסיביות, והפקקים ביילון נשארו לאנשים אחרים, לכאלה שלא הצליחו לייצר הכנסות פסיביות. אבל איך עושים את הדבר הזה? כמובן שלא ידענו, ואז אמרנו, טוב, בוא נלמד, אבל מתי לומדים? כי
כן, זהו, כי אתם עובדים ויש לכם ילדים.
אנחנו עובדים ויש לנו ילדים, אז מתי לומדים?
תראה, יכולנו גם פה עוד פעם לחזור אחורה, כי אתה אומר אין לי זמן. עכשיו, באותה נקודת זמן, באמת אנחנו עם 3 בנות ורק אני ועמית, אז היום, כשאני מסתכלת לזה, אנחנו עם 5 ילדים בבית, ולפעמים גם סבא שמתארח אצלנו, אז באמת, אתה יודע, זה 24/7 עבודה וכו', אבל עוד פעם, המחויבות, המטרה, המצפן, ההגדרה, זה משהו שהוא לא עצר אותנו. אבל אז ישר אמרנו, טוב, איפה יש חלונות זמן? אין דבר כזה שאין חלונות זמן.
נכון.
ואז ישר, בום, אנחנו נוסעים לעבודה. עמיד באותה תקופה נוסע מבנימינה לתל אביב. זה יכול להיות 1.5 שעה. מה, 1.5 שעה זה לא זמן? זה קורס באוניברסיטה, שיעור זה 1.5 שעה. נכון. ולא נשמע חומרים, נשמע חומרים. ואני נוסעת לחיפה, זה 45 דקות. מה, לא חבל על הזמן הזה? אז לא נדבר בטלפון. אני אוותר היום לשמוע איזה דיסק חדש. סבבה, אני אוותר. כי אני עושה משהו בשבילי. וזה מה שאנחנו עושים, מנצלים. ברמות של לקחת את הבנות לחוג, להקפיץ אותן, אתה יודע, לאן שצריך, אנחנו בכל זמן כזה שומעים עוד ועוד חומרים. כל מה שמצאנו. ממש יצרנו לנו מפה את, את התוכנית. זה ברמה שהיינו כותבים באוטו משפטים בשביל שלבוא הביתה ולהגיד לו, תגיד, אתה שמעת שהוא דיבר על זה וזה, אתה הבנת למה הוא התכוון? שהוא אמר הכסף על הרצפה, הבנת מה זה אומר? אומר לי, אני לא כל כך הבנתי. ויש מלא הזדמנויות, איפה ההזדמנויות האלה? למה אני לא רואה את ההזדמנויות האלה? למה אליי לא מגיעות ההזדמנויות? עכשיו, זה עוד הפעם המקום של למה אצלי, כאילו, אתה מבין? במקום איך אני אמצא את ההזדמנויות, איך אני אפתח את העיניים ואת הראש על ההזדמנויות, והן תגענה אליי, רק אם אני, תמיד אני נותנת את הדוגמה של נשים בהיריון, שיש מישהי בהיריון, פתאום כולן מסביבה בהיריון. לא, הם היו שם בהיריון כל הזמן, את פשוט יותר מחודדת.
נכון.
ואז אמרנו, רגע, אנחנו רוצים להיות פשוט יותר מחודדים לטובת החיים שלנו, כי הגדרנו את המטרה. אז אין מצב שמשהו יכול לעצור אותנו.
אז באמת בדרכים היינו שומעים, אז אני בערך 3 שעות ביום, ואגר 1.5 שעה ביום, פשוט היינו שומעים את אותם תכנים, היא הייתה שומעת, אני הייתי שומע, ובערב...
לא, בלילות, באתי לשאול.
ילדים
הולכים לישון.
ילדים הולכים לישון, או שהם לא הולכים לישון, אבל הם כבר לא מצריכים אנרגיות. ואז למעשה יושבים ומאבדים את המידע, כי לשמוע זה סבב, אבל באמת צריך ליצור מזה משהו, וצריך כל הזמן לזכור שאנחנו עובדים תחת לוחות זמנים. בסדר? אנחנו לא הולכים עכשיו ללמוד את עצמנו לדעת.
נכון.
10 שנים. כי יש מטרה, כי. ואנחנו מתחילים, מה שנקרא, ליצור היגדים מתוך הדברים שאנחנו שומעים, וכל פעם אנחנו גם מגלים עוד משפיע ועוד מוטיבייטור כזה ואחר. ואנחנו מתחילים את ההיגדים האלה, ליצור מהם איזה שהם תובנות ולבנים, שמהם אנחנו הולכים לבנות את הבניין, שברור שהבניין בסוף אמור לייצר לעצמנו הכנסות פסיביות, וההבנה היא מהר מאוד, אני פשוט מקצר את זה, אחרת זה ייקח 7 שנים, ההבנה היא שאנחנו הולכים על נדלן, בגלל נפלאות הנדלן, שממש ממש בקצרה, נדלן זה מוצר עם ביקוש קשיח, כל עוד האנושות תהיה פה, אז כנראה יגורו בבתים, לא יחזרו למערות להערכתנו, ונדלן כמגמה המחיר שלו עולה לאורך השנים, ונדלן היופי שלו זה שגם יש גורמים שמוכנים לשלם לנו כסף כדי שאנחנו נרכוש אותו, קוראים לזה מינוף. כלומר, אני יכול לעשות נדלן גם אם אני חסר אמצעים או שיש לי מעט כסף, ונדלן, אם עושים אותו נכון, הוא גם יודע להיות פסיבי. אז אם מחברים את 4 נקודות האלה, זה עונה לנו, על כל ה... וגם הוא כמובן מייצר הכנסות, יוצר תזרים מזומנים. אז אם מחברים את 5 נקודות האלה, היה לנו מאוד ברור שזה יהיה נדלן. היו לנו גם נגיעות נדלניות לפני כן. אני עשיתי כמה דברים קטנים בארץ, ואגר גם עשתה כמה דברים קטנים בארץ. ובסופו של דבר אנחנו מבינים שזה יהיה נדלן, ומהר מאוד אנחנו מבינים שזה נדלן בחול, בגלל מחירי הנדלן בארץ, בגלל המיסוי, בגלל הצועות הנמוכות, רצינו למקסם את הכסף, ואז המשפח של הלמידה נכנס חזק מאוד לנדלן, ונכנס חזק מאוד לנדלן בחול, ואז היה צריך גם לראות איך אנחנו עושים נדלן בחול, בלי שאנחנו בחול, ושזה פסיבי.
מרתק. אז בואו נצלול ישר לגוד סטאף. החלטתם נדלן, החלטתם שזה נדלן חול, למדתם שזה מאוד מאוד חשוב, והחלטתם שזה גם לא ללמוד עד בלי סוף, כי יש גם כאלה אנשים לצערי שעסוקים בלמידה ולא בעשייה.
רק אני אתקן, זה ללמוד בלי סוף, אבל גם לקפוץ למים.
כן.
לא שהפסקנו ללמוד מאז, אנחנו עדיין כל יום שומעים תכנים, ומחדדים את עצמנו, וברור לנו שיש המון המון ידע שאנחנו שואבים על בסיס יומי. אבל אנחנו מכירים המון אנשים שמרוב קורסים שהם קונים וספרים שהם קונים, ואז קודם כל הם לא פותחים את הקורסים והספרים עומדים על המדף, אבל בסוף אין אקשן, אין עשייה. אם אין עשייה, חברים, חבל
הזמן. זהו, אז הצעד הראשון הזה, כי בסוף זה, מה לעשות, צריך להביא כסף מאיפשהו, בין אם זה מינוף, בין אם זה הון עצמי. הצעד הראשון, איך מתחילים אותו? איך בחרת את החברה הראשונה? מאיפה הבאת את השקל הראשון? איך, כאילו, באמת, זה הדבר נראה לי שהכי, כי בסוף, ברגע שאני כמשקיע כבר 7 שנים, אומנם לא בנדלן עדיין, אבל בשוק ההון, טוב, התחלה לי מפחיד להשקיע, התחלתי קצת וזה, ואז התחלתי להמשיך להזרים כספים. כל כסף שקל פנוי שיש לי, אני שם בתוך ההשקעות. ואיך בעצם מישהו ששומע אותנו אומר, הפחד שלי זה הדבר הראשון, כי once אני אתחיל, אני יודע שאני אשאב לזה, וזה יעבוד לי ואני אהיה מרוצה. אבל איך אני מתחיל את זה?
קודם כל, הפחד הוא סוגיה שמרחפת כל הזמן באוויר. והמילה הזאת, פחד, להערכתנו, היא מה שעוצרת 98% מהאנשים לעשות מהלכים, בטח כמו מה שאנחנו עשינו. ואנחנו משלב מאוד מוקדם, הבנו שהפחד הזה יהיה פה, אבל הוא לא ינהל אותנו, אנחנו ננהל אותו כתפיסה, כתודעה. זאת אומרת, כשאתה שואל אותי מאיפה היה הכסף להשקיע או לא להשקיע, בעינינו זה, אני לא אגיד שולי, אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי זה השינוי של התודעה. שינוי ששכירים, שרוב חיים הבוגרים, התרגלו לחיות ממשכורות, מבינים שהם יכולים לייצר משהו אחר שלא קשור במשכורת ולא קשור בזמן שלהם. זה ש... פה היה הלמידה, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, על זה התמקדנו. בסוף הנדלן זה כבר, טקטי.
נכון.
האסטרטגיה היא להבין שהזמן שלנו מתומחר על ידי מעסיק כזה או אחר. כולנו נוסעים, כולנו חוזרים, כולנו עם הפזומט, כולנו עם המחוות בחג. סבבה, אנחנו מרגישים טוב, אבל זה לא זה. ובשביל לייצר משהו אחר, אנחנו חייבים לשים את עצמנו בלבל שמגיע לנו הרבה יותר, ולכן גם זה הסוגיה של הפחד, בעינינו לפחות, היא מאוד 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 מתכווצת, הוא אף פעם לא נעלם הפחד, היא מאוד מתכווצת, כי יש מטרות מאוד ברורות, שאם לא, אם לא, אם לא נכוון לשם, אם הפחד יניע אותנו, אין לנו שום סיכוי בעולם לממש את מה שדיברנו עליו בינואר 2014.
נכון.
אתה תמיד תמצא את הלמה לא הזה שדיברנו עליו, אז אתה אומר איך בחרנו את החברה, עזוב רגע איך בחרנו את החברה, איך החלטנו שאנחנו, הבנו שזו הדרך, עכשיו איך אנחנו מחליטים שאנחנו יוצאים לדרך, אוקיי? אנחנו מכניסים את הידיים לכיסים, ואנחנו מוציאים כסף. עכשיו, פה זה באמת, אנחנו תמיד קוראים לזה שלב הפינגווינים, כי מישהו צריך לקפוץ למים. עכשיו, במקרה שלנו אנחנו זוג, אז היה את זה שכבר התקרב לקצה, ואז השני לקח אותו אחורה. אני חייבת לומר שבמקרה הזה זה קצת הייתי אני, ואז אמרתי, רגע, אז עוד קצת, ועוד קצת, ובוא נסדר את זה, ונשאל עוד קצת שאלות, ונבין בדיוק מה אנחנו עושים, אבל הבנו שאין ברירה. כי אנחנו יודעים שזו הדרך, אנחנו עושים את כל התהליך, ואמרנו, זהו, נשארנו לקפוץ למים, ומעכשיו כבר אי אפשר לעצור אותנו יותר. אני ממש הרגשתי, כאילו ביום שאנחנו חותמים על ה, אתה יודע, על החוזה, זה עוד היה שנפגשים ועושים דברים פרונטליים, ואני אומרת לעצמי, ואני מרגישה את זה, ואני אומרת, זהו, זה התחיל. התהליך יצא על הדרך. מפה, מה עוד יכול לעצור אותנו?
לגמרי.
אז גם התהליך הזה שיצא, ברמה הטכנית, מה שעשינו, היה לנו הון עצמי של 100,000 דולר, שמנו את הפחדים במגירות, כמו שאמרתי, ולמעשה אמרנו שאנחנו נלך להוכחת התכנות של המודל עם 100,000 דולר, ועשינו שתי השקעות של 50,000 דולר בנכסים מניבים בארצות הברית, כמובן עם חברות כאלה ואחרות, שזה כרגע פחות משנה, אבל רצינו לראות שזה עובד. זאת אומרת, השקענו 50,000 דולר בבית א', ו-50,000 בבית ב', וחיכינו. חיכינו, ולמעשה אחרי שלושה חודשים, אחרי רבעון, פתאום הגיע צ'ק, 926 דולר, הגיע צ'ק, הגיע מכתב באנגלית, בכלל, אתה יודע, את החיים ממשיכים, כי אתה לא יודע, פתאום הגיע, מי כותב לנו באנגלית, פתחנו, ראינו צ'ק עם הגברת, עם הלפיד, ומגיע צ'ק כזה מכובד. ואופ, זה היה מין, זה עובד?
עובד.
וואלה, עובד.
אנחנו שומעים גם וורן באפט וכאלה, ואנחנו שומעים כל מיני מושגים כמו money machine, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה זה money machine? כאילו, מה זה המילים האלה? אני רוצה money machine, אני רוצה לקום בבוקר ושיהיה לי money machine. ואז אני זוכרת שהלכנו לדואר, נכון, יש לנו תיבת דואר כזאת בבנימינה, ואנחנו הולכים הביתה, ואנחנו רואים כסף במעטפה. ואנחנו המשכנו לנסוע לעבודה, אנחנו ממשיכים לשמוע תכנים, זה לא פגע לנו בסדר יום, אנחנו עדיין שכירים, אנחנו עדיין נחברים, ופתאום הגיע כסף. מה? איך? מה? מה קרה פה? שמישהו יעיר אותי? ואז כשאתה רואה את זה, וזה מתחבר לכל התהליך, אז אתה אומר, רגע, עכשיו באמת אני לא יכולה לעצור, כי זה עובד, אז עכשיו אני צריכה להבין בדיוק איך אני בונה את המודל, ואיך אני בונה אסטרטגיה, ואיך אני עושה את זה נכון. שלא, אתה יודע, אני לא אקום באופן שרירותי ואני אחליט, כי אני קראתי איזו כתבה שעכשיו יש נהירה, לא יודעת איפה להשקיע, אז זה מתאים לי. זה לא עובד ככה. אתה צריך להיות מאוד אסטרטגי, אתה צריך להיות מאוד מסודר, אתה צריך להבין בדיוק, A to Z. יש עכשיו תהליך. עכשיו בוא נתפור לכל התהליך הזה מודל. עכשיו, כל זה אנחנו עושים לביתנו, אנחנו עושים את זה בלילה, אנחנו שואלים שאלות, אנחנו גם לוקחים המון מהעולם העולם הקודם שלנו, שזה באותה נקודת זמן, זה העולם הנוכחי. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות תוכנית עבודה, אנחנו יודעים להגדיר יעדים, אנחנו יודעים להגדיר מטרות, אנחנו יודעים לעבוד בלוחות זמנים. אם יש משהו של דברים, אנחנו קוראים לזה בתזם, בטווח זמן מיידי, אנחנו יודעים לעבוד. אז עכשיו בוא ניקח את עמית והגר, שעובדים כל כך הרבה זמן במשרד, בוא ניקח את זה הביתה, ובוא נתחיל לתכנן לנו את האסטרטגיה ואת התוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה חודשית, ונעשה לעצמנו, נעשה לביתנו, וכאן כבר...
אז זה מתחבר לעוד שאלה שלי. תראו, רוב המאזינות ומאזינים שלנו זה חבר'ה, כאילו, די מתקדמים. הם אוריינות פיננסית גבוהה, זה לא חבר'ה בתחילת דרכם. כאילו, הרבה מהם כבר, הם הבינו שהם כבר בתהליך מתקדם בהשקעות והכל. ואחד הדברים שלי, אני אוהב לשמוע, זה ברמה הפרקטית. יש לכם מודל, אני שמעתי איזושהי הרצאה שלכם איפשהו, לא פודקאסט, מתישהו, לפני איזה כמה שנים, נראה לי, אפילו. וזכור לי משהו ערפת, זכור לי משהו עם חלב, פרה חולבת, זכור לי משהו שזה היה מרתק. אז אני אשמח להבין, אמרת, התחלת לדבר על זה פשוט, אז אני אשמח להבין ברמה הפרקטית מה המודל, ואיך כל בן אדם ששומע אותנו, לא יודע אם כל בן אדם, אבל הרוב יכולים לעשות זאת גם בחיים. כלומר, לממש את המודל או ליישם את העקרונות שלו בחיים שלהם.
קודם כל, אנחנו חושבים שכל אדם יכול. בסדר? כי זה חוזר לסיפור התודעה. יש תמיד את הרבים וטובים שאומרים, מה פתאום, אתה צריך להיות בעל אמצעים, וצריך להיות בעל זה, ואתה צריך להיות בעל ירושות, וזה. אנחנו טוענים שלא, אנחנו אומרים שכל בן אדם יכול לעשות מהלכים כאלה, בווליום כזה ואחר, אבל בסוף זה נשען על מה הדרייב שלו ומה השינוי התודעתי, כי מי שגדל והתחנך, בבית שאינו יזמי, להורים שכירים, שלא דיברו על כסף, ואין לו באמת אוריינות פיננסית או השכלה פיננסית, ועכשיו רוצה לעשות את השינוי הזה שאנחנו עשינו, זה, אני קורא לזה, לעבוד עם מעדר או עם טוריה על התת מודע, ולקלף משם הרבה מאוד רבדים שיצקו לנו הרבה מאוד שנים, ולטעת שם תכנים של תודעת שפע וכל הדברים האלה, יש פה המון המון עבודה. אבל אחרי שירדנו מרמת הפילוסופיה, שהיא בעיניי קריטית, לרמה הפרקטית, אז המודל שלנו אמר, אחרי הוכחת ההתכנות, אגב, שני הנכסים, הגיע צ'ק נוסף אחרי כמה ימים, ואז למעשה קיבלנו את הוכחת ההתכנות שלנו, שהמודל עובד. כלומר, אנחנו צריכים בסך הכל, בסך הכל, לגייס כסף ולמצוא גורמים הכי טובים, הכי מקצועיים, הכי אמינים, הכי ותיקים, כל הכי שיש בעולם, שעושים את הנדלן בחול איפה שאנחנו רוצים לעשות, ודרכם להשקיע את הכסף שלנו, ואז למעשה הם יעשו מה שהם יודעים לעשות הכי טוב במשך הרבה שנים. אנחנו נהנה מהפירות האלה או ברמת הזרימית או בהגדלת הון על ידי עסקאות יזמיות כאלה ואחרות, וככל שנכניס יותר פחם לרכבת או יותר כסף לתוך המכונה, והמודל הזה יעבוד, אז ברמה המתמטית הדבר הזה יגדל תוך X שנים, ויביא אותנו בסוף לנקודה שסך ההון העצמי שלנו ייצר תזרים שישחרר אותנו מהמטריקס. אוקיי, אז זה ברמה המאוד מאוד כללית. זאת אומרת, אם אני מפשט את זה, ועם אנשים שאנחנו מדברים, ומדברים הרבה, בסוף אנחנו מפשטים להם, אומרים להם, תקשיבו, זה מאוד פשוט. השאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, כדי להגיע לדברים האלה, שתי שאלות, כמה ומתי. כמה הכנסה פסיבית אתם רוצים, ומתי אתם רוצים שזה יקרה. ברגע שיש את שני הדברים האלה, ואנחנו יודעים על בסיס המודל שלנו, פחות או יותר, מה התזרים של הנכסים האלה שיודע לייצר, אז זה כבר קל. אז אני יודע שאני רוצה 20,000 שקל הכנסה פסיבית, ואני רוצה את זה תוך 7 שנים, אז אני יודע כתג מחיר במודל שלנו, שזה שווה השקעה של 3.5 מיליון שקלים הון עצמי. בסדר? זאת אומרת, אם תיקח 3.5 מיליון, תשקיע אותם במודל שלנו, ברמת סבירות מאוד מאוד גבוהה, זה יביא לך 20,000 שקל הביתה. עכשיו, לרוב האנשים אין את ה3.5 מיליון היום, אבל יש לו מיליון, יש לו 800,000, יש לו קרנות, יש לו קופות, יש מלא כסף שזה. אז לכן אנחנו יודעים לייצר עם האנשים אסטרטגיה, איך את המיליון הזה נגדיל ל3.5 מיליון בשבע שנים. זאת אומרת, זה הופך להיות המשימה. בשנים האלה, הרפת, אגב, הרפת היא כמובן ההקבלה לפרות, זה הנכסים, נכסים מניבים, כמו שהפרות הן מניבות חלב, ואנחנו אומרים שבשנים שמגדילים את ההון, בשנים שמגדילים את ההון, לא, אנחנו לא שותים את החלב. זאת אומרת, אם חוזר תזרים מתוך המנגנון, מתוך אותם השקעות, זה לא תזרים שאנחנו לוקחים אותו לחיים השוטפים. החיים השוטפים צריכים להמשיך as is, כמו שאנחנו גילים, ניסוע לעבודה ולהרוויח. המשכורות שלנו ישלמו את החיים, אבל לצד זה, הכספים שנשפוך לתוך המנגנון יעבדו. כשיחזור תזרים, הוא לא עוזר לנו לנסוע לחופשה באילת. חלילה וחס, זה כסף ש...
מיועד להשקעות.
מיועד, חוזר על ידי מינופים לקחת עוד הלוואות, ואיתם רוכשים עוד נכסים, כי המשימה היא לא תזרים. המשימה היא להגיע להון העצמי.
של ה3.5 לצורך העניין.
של ה7%, שזה בערך התזרים נטו בעולמות שלנו, שה7% מביא את ה20,000. בסדר? אז זה באמת ברמה מאוד מאוד... זה, ואז קראנו לזה מודל הרפת. כי אנחנו, כל נכס הוא כאילו פרה, ואנחנו רוצים שיהיו לנו הרבה פרות... ברפת.
מניבות, שמניבות לנו חלב, כאילו כסף.
אבל כמו שאמרתי, לרוב האנשים שאנחנו מדברים איתם, אין היום את ההון העצמי שיכול לייצר להם את ההכנסה, כמו שלנו לא היה, ולכן צריכים 5, 6, 7, 8, 10 שנים לתכנן קדימה תוכנית אסטרטגית שאומרת, לא איך אני מייצר תזרים היום, אלא איך אני מגדיל להון עצמי. ביום שתגיעו להון העצמי, שלצורך השיחה, או לצורך מה שאנחנו מכירים, 7% ממנו נטו, זה מה שאתם רוצים בחודש, אז תעברו ל... אז תתחילו לשתות את החלב. בסדר? אבל עד אז, כספים...
רציתי להוסיף לקהל שמקשיב, שהוא כבר מתקדם וכבר בטח יצא להשקעות, אז אנחנו קוראים לזה הפרה הראשונה. אז יש חברים ששומעים אותנו, ובאמת אומרים, אנחנו כבר יצאנו לדרך וכו', ופתאום אתם הצלחתם לשים לנו כמו תגיות, או נתתם לנו שם למה שאנחנו עושים. ואז פתאום הם מתחילים להבין, וואלה, יש לי כבר פרה. כאילו, איזה כיף. אתה יודע, אני מקבלת במיילים, שומעים נגיד פודקאסט הפרה הראשונה, ואז אומרים, וואלה, יש לי כבר פרה ראשונה, בא לי את הפרה השנייה שלי. אז, או יש כאלה שאומרים, תשמעו, אני עשיתי מה שאתם מדברים לבד, אבל אף פעם לא יצקתי את זה באמת לתוך אסטרטגיה, כמו שלכם. לא תכננתי את זה קדימה, לא שאלתי את הכמה ומתי, פשוט התחלתי להשקיע. לא בדקתי מינופים, לא בדקתי כמה אני יכול למקסם את הכסף, לא בדקתי תשואות, לא ראיתי על הטיימליין מתי אני מתחיל, מתי אני מסיים, מתי מגיע כסף, מה אני עושה עם הקשפלואו, העסקה היזמית, ממש לא שמתי את זה על טיימליין, ואז עשינו להם איזשהו סדר, ואז השיח כבר מתחיל להיות שיח של פרות. עכשיו זה מצחיק, ואנחנו אומרים פרות, ואנשים ישר מתחברים, אז לחבר'ה האלה באמת מצוין שאתם כבר מבינים ואתם שם, רק שימו לב שאתם באמת יצקתם לתוך זה איזושהי אסטרטגיה שמתאימה לכם.
כן, זה משהו שאני גם שם לב הרבה פעמים, שהאמת שזה גם קצת מוזר, אני מקווה שאני לא דורך פה על פצעים, אבל בעיקר גברים שהם פשוט קופצים למים, הם לא בודקים יותר, הם לא שואלים שאלות, לא עוצרים לחשוב, פשוט עושים המון המון דברים, ואז באים, אתה יודע, באיזשהו מקום קצת מבואסים, כי הם לא בדקו עד הסוף, הם קיבלו החלטה מאוד מהר ובלי אסטרטגיה.
אז תראה, קודם כל זה יכול להתחלק לשתיים. אחד, כל הכבוד שהם יצאו לדרך. עכשיו, זה לא רק גברים, יש לנו גם נשים שעושות את זה.
לא, ברור. בעיקר אמרתי, גברים שכאילו עושים מהר, ולא חושבים עד הסוף, זאת הכוונה שלי. אני גם, שוב, זה מהנקודת המאוד צרה שלי.
אנחנו תמיד מעודדים עשייה. אז זאת אומרת, גם אנחנו עשינו עסקאות שנכשלו, והכל בסדר, אם לא היינו נכשלים, לא היינו איפה שאנחנו היום, ואם היינו משאירים את הכל במגירה, זה פשוט נשאר במגירה, אנחנו לא מאמינים בזה.
ברור, זה ברור.
לכן, גם אם אתה קופץ למים, אתה יודע לגזור מסקנות, אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו לעשות תחקיר ולהבין איפה נכשלתי. זאת אומרת, הוא קפץ את הדרך, הוא עשה את זה מהר, אולי ההשקעה גם לא צלחה, אבל הוא יודע עכשיו מה הוא לא יעשה בפעם הבאה. אם בפעם השנייה הוא עושה את אותה טעות, זה כבר, אתה יודע, הוא צריך לשאול את עצמו מה קורה, אבל...
כן, לא, גם היום כאילו... במיוחד אנשים כמוכם שעוזרים לאנשים. יש דרך גם להימנע מכל הטעויות ההתחלתיות האלה.
נכון. אנחנו, אבל גם מה שרציתי להגיד על האסטרטגיה, זאת אומרת, כל השקעה היא אינדיבידואלית לבן אדם אחד.
כן, כן, לגמרי.
יש לי עוד משהו לומר על הגברים ונשים, אז זה שגברים לעתים קצת נחפזים, יכול להיות, אגב, אבולוציונית, אפשר לתת לזה הסברים.
לא, אני לא, אל תיקחו את זה כאילו, משהו מחקרי, סתם הדעה, זה אפילו לא.
אנחנו גם רואים את זה, אבל אנחנו רואים יותר תופעה הרבה יותר משמעותית, זה שבעיקר גברים יוזמים. זאת אומרת, בעולמות האלה של זוגות שרוצים לעשות מהלכים.
מגיע מהצד של הגבר?
ברוב המקרים זה מגיע מהצד של הגבר, אבל הנקודה החיובית מהבחינה הנשית, כשזה האישה דוחפת את זה, אז זה גם מגיע הרבה יותר חזק, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר ממוקד, והגבר לרוב הוא לא מפריע, הוא מצדיע. רק מבחינה סטטיסטית נראה לנו בצורה די מובהקת שנשים משום מה פחות מתחברות או פחות מבינות את הצורך. אגב, אנחנו היום ברור לנו ש... הסיפור הזה של לייצר הכנסות שאינם קשורות במשכורת, זה לא איזשהו פריבילגיה, זה must. לא חייבים לעשות את זה כדי לשחרר את הזמן וכל מיני סיסמאות שאנחנו קוראים, אבל בהחלט ברמה הישרדותית, להישען ולהסתמך רק על שתי משכורות, זה נראה לנו היום, לפני הקורונה ואחרי הקורונה, משהו שהוא מאוד בעייתי, ועלו להכניס הרבה מאוד אנשים למצוקות כלכליות בהמשך החיים שניהם.
רק רציתי עוד משהו על אנשים. זה חשוב לי. זה נכון שבאמת הגברים הם קצת יותר דוחפים, אוקיי? אבל אני תמיד מדברת על האוכלוסייה של ה-5%, זה דווקא של אנשים שמגיעות והן פושריות בטירוף, ובאמת אין משהו שיכול לעצור אותן. אבל אז אני אומרת שהכל בסדר. כאילו, זה לא באמת עניין של גברים או נשים, אלא זה עניין שיש זוג, אוקיי? או שזה יחידני, אבל נגיד אני מדברת על זוג. יש זוג, יש אחד שהוא יותר מבין, הוא יותר חזק, הוא יותר דומיננטי וזה בסדר, אבל פה יש לו תפקיד, אוקיי? לפני שהם יוצאים עכשיו לדרך, התפקיד שלו זה לבדוק שהחלק השני בזוגיות לא מאחור, אוקיי? הוא צריך עכשיו, אם הוא הבין והוא יודע והוא רוצה, הוא צריך לעצור ולהוריד את זה לרמה שהחלק השני בתא המשפחתי בזוגיות מבין. כמו שאנחנו יצאנו לדרך, תוך כדי תהליך, אנחנו גם מספרים את זה לבנות. אתה מבין? זה לא נשאר רק ברמה שלי ושל עמית. הבנות נכנסות להיות חלק מהתהליך. תקרא לזה חינוך פיננסי, תקרא לזה מה שאתה רוצה. זה הוליסטי. ואתה לא יכול לעשות מהלכים כאלה בלי שכולם בעניינים. וגם יש תחושה כזו שאתה יושב ביום שישי בערב, בשולחן, וכולם מספרים אחד עם השבוע וכו'. ופתאום אתה יוצא עם איזושהי אמירה שהיא כאילו out of nowhere, ואז אתה גם חש את התגובות. התגובות מאלצות אותך עוד הפעם להתמודד, ובאמת לראות שאתה מוכן ב-100% לצאת לדרך. ואז יש בתוך הזוגיות, מי שקצת אחורה, מישהו צריך להביא אותו קדימה. וככה זה גלגל, כי גם שאתה, יכול להיות שאתה מבין ואתה בדרך וכו', פתאום יהיה איזו שאלה מהצד השני שתאלץ אותך לבדוק רגע, אם אני באמת במסלול הנכון ואני עושה את הבחירה הנכונה, כי מי שלא כל כך בתוך זה יכול לראות דברים אחרים שאתה לא שמת לב, ואז המודל יכול להיות אפילו עוד יותר טוב. ויש את היחידנים שאנחנו רואים שלפעמים להם זה הרבה יותר קל, כי הם צריכים לתת את הדין וחשבון לעצמם. אתה מבין? אין עוד מישהו בצד או שמעכב אותם, או שפזיז מדי, או שממש מפחד, ואתה יודע, יכול להטיל וטו ולהגיד, שמה, לא יקרה. אז צריך לראות את זה ברמה הוליסטית.
כן, גם היה לי, עכשיו שאני חושבת, כאילו, כשאת מדברת, נזכרתי בפרק שעשיתי עם אור אריאל, מכירים אותה.
חברה. חברה טובה.
אז אורה סיפרה לי שהיא קרה, אני לא קראתי, אבל היא קרה איזשהו מחקר שמצא שנשים משקיעות יותר טוב מגברים. פשוט אני נזכר בזה עכשיו. זה, אגב, זה בפרק פה בפודקאסט. זה, לא זוכר איזה פרק. אז מעניין. זה משהו שהוא, כאילו, ממש שעשו על זה איזשהו בדיקה על העניין הזה. אני רוצה אבל רגע לחזור לנדלן ולהשקעות. דיברנו על מינופים, ומינוף זה יכולת ועוד דרך מאוד מאוד טובה לגייס כסף שלא שייך לנו, וכמובן להשתמש בו לטובתנו, מה שנקרא כסף זול. בסוף זה, כמו שאמרת עמית, מתמטיקה, שלוקחים כסף נניח שעולה איזשהו מחיר מסוים, מרוויחים באמצעותו כסף אחר, ואז מרוויחים. זה על רגל אחת מינוף. אבל בואו נדבר על למי זה מתאים, וגם איך עושים זאת בצורה נכונה ואחראית, ולא בסיכון יותר מדי.
טוב, אז אני קודם כל חייב לך איזו השלמה מקודם, כי אמרנו ש... כי אמרת החבר'ה שלך עם האוריינות הפיננסית, כי יצאנו עם 100,000 דולר, וזה היה הוכחת ההיתכנות, אבל מה עשינו אחרי זה?
נכון, לא שלמה.
אז שאנשים לא יחכו, אתה יודע, בסוף כן, ישארו באוטו.
ישלחו לך מייל.
ישארו באוטו, לא יעלו לעבודה. חבל. אז מה ש... כי פה צריך להבין, כי יש הרבה אנשים שעושים את המהלך הראשון.
ועוצרים שם.
ועוצרים, ואני אומר תמיד לאנשים, חבר'ה, ההשקעה הראשונה, החשיבות שלה היא תודעתית, פסיכולוגית.
לגמרי.
כל עוד היא תעמוד stand alone, לא באמת תשנה את מצבכם הפיננסי, ולא, אף מסוק לא ינחת אצלכם בחצר. זה לא יקרה. אם זה יפתח לכם צוהר לחשיבה השקעתית, שבעקבותיה תבוא עוד השקעות, זה כן. וההוכחת התכנות מהרגע שהוכחנו, אז מהרגע הזה, מ-0 ל-100, עשינו מהלכים מאוד 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 קיצוניים, או מאוד מאוד דרסטיים, שלאוזן הישראלית הנפוצה הם אפילו קצת צורמים, או יש אנשים שנעים באינוחות, ואנחנו תמיד אומרים את זה, אנחנו מכרנו, היו לנו שני בתים בארץ, מכרנו אותם בזמן מאוד קצר, את כל ההון העצמי הסתנו למודל, עברנו לגור בסחירות, מי שתוהה, אז אנחנו גרים בסחירות, כבר מעל 5 שנים, ואנחנו נמשיך לגור בסחירות, ומי ששואל אותנו אם עדיף סחירות או לקנות בית בישראל, אז שילך ליוטיוב שלנו, יש שם מלא חומרים שמסבירים את ההשוואה למה סחירות, אבל לקחנו את כל הכסף, השקענו במודל, כי כמו שאמרתי קודם, אם לא נשפוך, אם לא נזרוק עוד פחם למנוע של הרכבת, הוא לא ייסע, היא לא תגיע לאילת, אנחנו צריכים להגיע לעקבה, בסדר? אנחנו צריכים להגיע רחוק עם הרכבת הזאת, וזה היה הרבה מאוד כסף, וחוץ מזה, פה אני חוזר למינוף, הבנו שאנחנו חייבים להתחיל למנף את עצמנו כמה שאפשר, יותר כמובן בתוך עולמות של נטילת סיכונים מחושבים, אבל הלכנו לחפש כל מקום שממנו אפשר למנף כספים, ואם אתה רוצה אני אומר על זה 2 מילים, מאיפה אנחנו מביאים כספים,
אני אשמח גם ברמת איך לעשות זאת בצורה אחראית. זאת אומרת, או לא אחראית, אבל איך עושים את זה בצורה שהיא אפשר לבנות איזושהי אסטרטגיה דרכה.
אז קודם כל, הסוגיה של המינוף, הרבה שואלים אותנו מה היחס, איזה יחס צריך בין מינוף להון עצמי. זו סוגיה מאוד מאוד אינדיבידואלית ומאוד סובייקטיבית, ולדעתנו היא גם קשורה בשלב של האנשים בתוך התהליך. כי אנחנו תמיד חושבים שנכון לעשות את ההשקעה הראשונה והשנייה מהעון העצמי. זאת אומרת, בתוך עולם, בהוכחת ההיתכנות, האם זה מתאים לנו המודל, בואו נתחיל לעשות את זה קודם מהעון העצמי. זאת אומרת, כי אם זה חלילה התחרבש או משהו, לפחות שנפסיד כסף שלנו ושלא נפסיד כסף שהוא לא שלנו, כי המחיר שלו מאוד מאוד יקר, מתוך הבנה, יש לי את ה-50 או 100,000 דולר האלה, באירוע הכי גרוע, לא שזה נעים, אבל מחקתי אותם, זה כסף שלי, אבל ניסיתי. בסדר? ולכן אנחנו אומרים לאנשים, תתחילו תמיד בעון העצמי, 50, 60, 70, 100,000 דולר, תעשו עם זה השקעה אחת או שתיים, כהוכחת התכנות, תראו גם שזה מתאים לכם. כי רוב האנשים לא נולדו משקיעים, בטח לא בפורמט הזה, ולמעשה משגרים את הכסף שלהם באמצעות גורמים אחרים למקומות אחרים בעולם, ויכול להיות שזה ייצר להם הרבה מאוד קשיים נשימתיים וויברציות, וזה היה קרה בלילה, זה לא טוב. אבל בהנחה שאנשים עברו את זה, אז מפה כדי לגדול הם חייבים למנף. וככל שמאמינים בתהליך אפשר למנף יותר, וכמובן זה תלוי אחד ביכולת ההחזר, יכולת ההחזר. זאת אומרת, אנחנו לעולם לא נמנף או לא ניקח הלוואות, אם אנחנו לא בטוחים שלפחות, בטח בשלבים הראשונים, שאנחנו יכולים להחזיר את ההלוואות האלה, לשרת את החוב מהעודף, מהפער התקציבי שלנו בין הכנסות להוצאות. זאת אומרת, אנחנו גם אומרים לאנשים, בארבע, חמש, שש השקעות הראשונות, אל תבנו על המודל שיחזיר, שישלם את החוב של ההלוואות, כי יכולות להיות הפתעות, יכול להיות דיפולט, יכול להיות עסקה שנתקעה, יכול להיות קורונה, יכול להיות אלף ואחד דברים, ולכן לפחות במינופים הראשונים, בהלוואות הראשונות שלוקחים,
שתהיה לכם יכולת החזר.
יכולת החזר מהחיים השוטפים.
כן.
אם, כמו שאמרתי קודם, אם יחזור כסף מהמודל מצוין, תתחילו לצבור אותו לפחות שנה, תבינו גם את המנגנון, תבינו איך זה מגיע, תבינו כמה נשאר בסוף, תבינו כמה מס, וכשתהיה קרית כזאת, היא כבר שחזרה מהמנגנון אחרי 4-5 השקעות, מצוין. מפה כבר תייצרו לכם את המינוף, שמה שנקרא המודל מאכיל את עצמו. אבל עד אז, לפחות בכללי אצבע, אם לוקחים הלוואה או הלוואות, הן חייבות להיות מוחזרות מהפער בין הכנסות להוצאות. ואז הרבה אנשים אומרים, אבל אין לי פער בין הכנסות להוצאות, ואז אנחנו אומרים להם, אז לכו, תגדילו את ההכנסות שלכם ותצמצמו את ההוצאות. תגדילו את ההכנסות, כי מי שאין לו הון עצמי, ומי שאין לו פער בין הכנסות להוצאות, הוא נתקע.
כן, תקוע.
אז אם הוא מרשה לעצמו להתקע, אז הוא לא מחויב לחזון שלו.
חלק מהתהליך באמת מדבר על זה שאנשים צריכים לשבת עם עצמם ובאמת לבדוק את ההוצאות הכנסות ולהבין כמה הם מרוויחים. יש אנשים שלא יודעים כמה הם מרוויחים בעבודה. גם עכשיו זו תקופה כזאת שחלק בחלטים, חלק עוד מעט יחזרו לעבודה, דברים השתנו. הם צריכים לדעת כמה הם מרוויחים כל חודש, כמה הם מוצאים, הם צריכים לשבת. האקסל המשפחתי הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, הוא לא צריך להיות משהו מורכב, אתה לא צריך להיות... אתה לוקח דף ועט, ואתה פשוט רושם, ואתה מבין, ואתה גם מנסה קצת לראות על מה אני באמת מוציא, האם זה שווה את ההוצאות האלה, האם אני באמת רוצה ליצור לי את המוני משין ואת המודל וכו', אז יכול להיות שאם אני פה אחסוך או קצת אנתב אחרת הכספים, אני יכול באמת לייצר לי כאן עוד און, שאיתו אני עכשיו משקיע ומתחיל לדאוג לעתיד הכלכלי שלי, כי אנחנו מבינים שמהמשכורות אנחנו לא נגיע לשום מקום, כי יוצא מצב שאנשים כמה שהם מרוויחים, זה כמה שהם מבזבזים. זאת אומרת, גם אם הם ירוויחו עכשיו יותר, או הם יודעים שיש להם איזו העלאה, או בקרוב או משהו, הם כבר יבזבזו.
הם יצריכו את זה, כן. הם כבר חושבים על מה...
זה אוטומטית, כן. זה בתת מודע. אוקיי, זה כמו שאנחנו מדברים המון עם אנשים שרצים וקונים את הבית בישראל. כאילו, אני לא אפתח את כל הנושא את זה עכשיו, אבל עצרתם לבדוק כמה זה עולה? בדקתם את המספרים? כולם שורקים את המילה משכנתא, זו מילה שנראה לי כבר ילדים יודעים מהי. אתם יודעים כמה היא עולה? רק את זה תעשו. אני תמיד אומרת, תבדקו כמה עולה לכם הכסף. אחרי שעשיתם את הכל, והרגשתם, ואתם שלמים עם זה, זה מה שאתם רוצים? אני איתכם. מה שתגידו? תגידו לי, בדקתי, עשיתי, וזה מה שאני רוצה, צאו לדרך. ואנחנו מציעים את המראים, מה אנחנו עשינו על עצמנו, שהחלטנו דווקא לצאת מהנורמות המקובלות, והמצאנו את הנורמות שלנו מחדש.
גם לצד ה... אם אתם שלמים מה שאתם עושים בקניית הדירה, אז גם האם בדקתם את האלטרנטיבה? כי יש הרבה מאוד אנשים שמבחינתם זה או לקנות דירה, או לא לקנות דירה. אבל אם לא לקנות דירה, אז הם כאילו, הם לא מבינים שזה הטענה שלנו, שאם יש הון עצמי כזה או אחר, אז בואו ניתן לו להתחיל לעבוד ולא נתקע אותו בבלטות. אבל בואו נחזור רגע למינוף. אז אמרתי, צריך לראות, לוודא שיש יכולת החזר, בסדר? שוב, אני אומר, אני לא יודע להגיד לאנשים, תהיו ממונפים ב-30%, ב-70% או ב-200%. בסוף יש לכל זוג ולכל יחיד מטרה ושאיפה שחוזרת לכמה ומתי שדיברנו קודם. מי שרוצה הרבה מאוד כסף, הכנסה פסיבית, ויש לו מעט מאוד הון עצמי, יצטרך להתמנף הרבה, כי ג'ו ביידן לא יזרוק עליו כסף ממסוקים. בסדר? אפילו שהיום הוא זורק 1.9 טריליון לכל מיני מקומות, אבל במתמטיקה. אז או שתנמיך את הציפיות שלך, או שתביא יותר הון, או שתמנף פחות. אז אני לא יודע לדבר פה באחוזים, אבל כן, בכללי אצבע, מינוף חייב להיות יכולת החזר מהשוטף, לפחות בהשקעות הראשונות, עד שהמנגנון מייצר תזרים ועוזר לנו לשוטף, המנגנון יעזור לשוטף. שתיים, בוא נתחיל וכמובן ניקח את ההלוואות הטובות ביותר שיש, והיום יש הלוואות הכי טובות, הן בעולמות של הקרנות השתלמות, של המינוף שלהן, והקופות גמל, והפוליסות חיסכון, וזה למעשה הלוואות שאתה יכול לקחת אותן בריביות מאוד נמוכות של פריים מינוס, ויש פה גם את מנגנון הגרייס, מה שנקרא החסד, שאתה לא מחזיר את הקרן, או לא מחזיר את הקרן והריבית, ואז למעשה אתה יכול להתגלגל עם הכסף לאורך 5, 6, 7 שנים, להתגלגל עם 160, 170, 180 אחוז מהכסף שלך. זאת אומרת, הכסף רץ, נגיד, בקרן השתלמות, או פוליסת חיסכון, מנפת החוצה 80 אחוז מהכסף, בפריים מינוס חצי, בגרייס מלא לשבע שנים, לקחת את ה-80 אחוז, עשית השקעות אלטרנטיביות, וככה אתה מייצר, זה קודם כל מעגל ראשון של הלוואות. מעגל שני זה בני משפחה, משפחה גרעינית, האם להורים, לדודים, לסבים, לאחים, יש מכשירים פיננסיים כאלה שהם גם יכולים לקחת הלוואות על חשבון הקרנות, אז קחו את הלוואות, אנחנו נשלם אותם, או שיש להם כספים ששוכבים בכל מיני אושים, או בכל מיני תוכניות שמעלות אבק, אפשר להסיט אותם. זה כמובן כל אחד עם המשפחה שלו, אבל לצורך המטרה של כל זוג וכל יחידני, שיפנה למשפחה ויבדוק מה יכול ללקט שם, לא כמענק, חלילה,
כן.
אלא כהלוואה. והלוואות הבאות זה כמובן הלוואות מהבנקים, תמיד יש גם, או לא תמיד, אבל יש לה הרבה מאוד מגזרים במשק, במשק העבודה יש תנאים יותר טובים ממקום העבודה לקחת כל מיני הלוואות, בעיקר בהייטק, או במערכת הביטחון, או עובדי מדינה מה שנקרא, אז הלוואות כאלה, וכמובן כל הלוואה שהבנק מוכן לתת, מה שנקרא הלוואה לכל מטרה, והלבל האחרון של ההלוואות שהם הכי יקרות, אבל גם אפשר למשוך אותם להרבה מאוד שנים, זה הלוואות על חשבון הנכס. משכנתאות כאלה ואחרות. ואז על הרצף של כל מה שאמרתי, אל מול יכולת החזר, אל מול תכנון של גרייסים, של כאלה, ואל מול כמובן ידיעה ברורה איפה משקיעים את זה, ואיך משקיעים את זה, ואיך הכסף חוזר, מפה מתחילים לצבור את את ההון, וזה למעשה המפתח להצלחת המודל.
מדהים. מדהים. טוב, אז אנחנו ממש מסיימים, ותמיד לקראת כל סוף פרק אני מבקש מהמתארחים אצלי לתת איזה שלושה טיפים על יזמות, על השקעות, על פיננסים. הדבר שאולי אני אשמח שבכל מי ששומע ושומעת יקחו מכם, זה העניין הזה של להגדיל הכנסות, כי מה שרוב ההתעסקות בעולם הפיננסי בעיקר זה איך לחסוך ולנהל תקציב, וזה לצערי יש לזה גבול, וזה מתישהו נגמר יכולת החיסכון, בסוף צריך לגור איפשהו ולחיות ולאכול, ומה לעשות את הדברים האלה עולים כסף, אבל מצד השני להגדיל הכנסות זה בלי סוף. אז ברשותכם עוד ככה שלושה טיפים אחרים לאנשים ששומעים אותנו, זה יהיה מדהים.
לפני הטיפים אני רוצה רק להוסיף על ה-added value,
כן.
על הערך המוסף הזה שאנחנו מדברים עליו המון, גם הקלטנו על זה פודקאסט הרצאה, שאנחנו ממש מעודדים אנשים לשבת עם עצמם ולהבין איפה הפשן שלהם, איפה יש משהו שהם רוצים לעשות, הם מרגישים שהם הגיעו פה ליקום הזה לתת משהו מעצמם, ולפעמים עוד פעם פחד או חוסר ביטחון או האם אני באמת יכול לפרוץ את היכולות האלה של עצמי, ובאמת לייצר מזה כסף, כי זה כל כך מפחיד מה אני ממשהו שאני ממש טוב בו, אני יכול לייצר כסף, אני בכלל כל יום הולך למשרה שלי בהייטק, או שאני עובד באיזושהי עבודה, כאילו על מה אתם מדברים, מה לעשות את השינוי הזה, אז אני אומרת, קודם כל כן, זה לוקח זמן, אבל כל פעם אתה צריך לנקות את הראש שלך, ולהבין שאני עכשיו מתכנס לתוך זה, אני הולך להבין את הדברים. עמית קודם זרק שאני והוא בשני גלגולים נפרדים שלנו, לפני שהכרנו, התעסקנו בנדלן, ולא הבנו שלימים אנחנו נשב פה ונקליט איתך פודקאסט שאנחנו עוזרים לאנשים, אנחנו למעשה המורה נבוכים של אנשים על משהו שאנחנו לא ידענו, והבנו שזה הערך שלנו קדימה, והיום אנחנו מחלקים אותו לאנשים. ואם היינו עוצרים, לפעמים אנחנו יושבים על זה, ואני אומרת לו, אם הייתי יודעת הדברים שאני יודעת היום, אז כבר, אני כבר כנראה הייתי במקום אחר, אני עוד לא ידעתי לשאול את השאלות. היום אין שום סיבה לא לדעת לשאול את השאלות, ואני רק רוצה שאנשים באמת יאתגרו את עצמם יותר, וזה מגיע. כאילו, פשוט צריך לחשוב על זה ולפתוח את הראש. עכשיו, לגבי הטיפים.
לא שכחתי.
טיפ ראשון זה בנושא פיננסים, שתמיד אנחנו אומרים לעולם, אל תממשו מכשירים פיננסיים שמייצרים לכם מנגנון של ריבית דריבית. לעולם. כל אחד שיבדוק עם עצמו איזה מכשירים פיננסיים יש לו, ואם הוא מגיע לאיזושהי נקודה שאולי חלילה הוא קוטע איזה השקעה, אז לא להתחיל מאלה שמייצרות ריבית דריבית.
כן, יש קהל עצום בארץ שבכל שש שנים פודה את הקרן השתלמות שלו.
כן, לצערי. גם דברים על זה סתם, דברים מטומטמים.
כל פעם שמספרים לנו את זה כמו דקירה בזה, אבל גם אנחנו היינו כאלה בדיוק. אני פדיתי שתיים ב-12 שנים הראשונות שלא הבנתי. אז זה בהמשך למה שאגר אמרה, ריבית די ריבית, תנו לה לצמוח עד הנצח, והיא תעשה לכולם רק טוב. טיפ בעולם ההשקעות, אז השקעות בינינו זה תפיסת עולם, ולמשקיע האמיתי יש אסטרטגיה, הוא יכול להיות בינינו אסטרטגיה שהוא הכי טוב בתחום כזה או אחר, או שהוא למעשה מסתמך על הכי טובים. אני אתן דוגמה, יש לנו חבר מאוד טוב, שהוא מתמחה בשוק ההון, אבל בנישה מאוד 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 ספציפית, והוא באמת בורר בפינצטה, כמובן רק חברות אמריקאיות, אבל הוא יושב, הוא פשוט יושב על כל הדוחות של ה... בעונת הדוחות לא רואים אותו. כל רבעון הוא נעלם לחודש, נעלם, הוא נסגר בחדר עם 8 מסכים, הוא עולה לקונפרנס עם החברות, עם המנכלים ועם ה-CFO, הוא עולה, הוא שואל שאלות, עכשיו, כל מה שהם מחרטטים אותו, הוא מכיר את כל ה...
כן,
הוא יודע מה כתוב באמת מאחורה, ובסוף הוא עושה מעט השקעות עם כספים ממונפים מאוד מאוד גדולים, וכנראה מאוד מצליח. אז הוא, מבחינתנו, הוא המשקיע שיודע... טוב, אגב, הוא גם... אמרתי לו מלא פעמים, למה אתה לא מחלק את ה... תחזיק תחתיך עוד 3 כאלה? הוא אומר, אם אני אלמד את זה, אז יברחו עם זה. זאת אומרת, הידע שלו. והגישה שלנו, אגב, בהשקעות, היא גישה שאני קורא לה נטולת אגו. כלומר, אנחנו בצורה מאוד ברורה אומרים, תקשיבו, אנחנו לא אלופי העולם בהמצאת גלגלי ההשקעות, מ-1,000 סיבות, בעיקר בגלל שרוב חיינו בוגרים, היינו עסוקים בביטחון המדינה. אבל זה לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים 20 שנה ללמד את עצמנו, אז אנחנו נלך לאוטסורסינג, נלך למיקור חוץ, כמו שאייפון, סליחה, אפל, שבונים את האייפון, אז הם לא את כל החלקים, עושים אצלם בבית. אז אם אפל של 2 טריליון יכולים לעשות מיקור חוץ, אז גם עמית ואגר יכולים לעשות מיקור חוץ, ולמעשה התפיסה שלנו שאנחנו נחפש את הפרופסורים המומחים לכל תחום, אם אני הולך לעולם הרפואה, ואיתם נעשה את הניתוח בציפורן עם הפרופסור של הציפורן. ולא עם רופאי המשפחה. בסדר? אז זה הגישה. הגישה היא, אנחנו לא יודעים הכל, זה בסדר. אנחנו גם לא רוצים לדעת הכל, כי אנחנו רוצים את הזמן שלנו, אז אנחנו נחפש את זה, ואין לנו שום בעיה, כי יש המון אנשים שאנחנו מדברים איתם, ואומרים, מה, אני אתן למישהו אחר להשקיע? אני אומר לו, כן, אתה אדריכל. אז אתה תהיה אדריכל והוא ישקיע. אתה גנן, אז תהיה גנן והוא ישקיע. נכון? אז אתה כואב לך הברך, אז אתה רוצה לנתח את עצמך? לא, אתה הולך לרופא המנתח. יש המון אנשים שעושים פה בלבול, שהם לא מבינים אם אני משקיע. ההשקעה היא, המטרה שלה היא בכלל להביא לי כסף, היא לא שאני צריך להתעסק בזה.
עכשיו, אותו אדריכל וגנן, ברגע שהוא משקיע פסיבי, יש לו יותר זמן לחשוב על איך הוא יכול לפתח את העסק שלו יותר, אם זה ה-added value, או אולי באמת יש לו כל כך הרבה רעיונות, וזה מתחבר לטיפ השלישי של יזם. יש המון יזמים, יש אנשים שהם אפילו יזמים, ואולי הם לא יודעים שקוראים לזה יזמות, ומה זה יזם בכלל. ואז קורה שהם משאירים הרבה מהיזמות שלהם במגירה נעולה, ויש להם המון רעיונות יפים, אבל משהו מפחיד אותם, הפחד משתק אותם, והם לא יוצאים לדרך. ואנחנו רוצים כאילו לעודד פה את היזמים, ולהגיד להם שיזמות מטבעה היא מסוכנת, אבל יותר מפחיד זה לא לדעת כאילו שאני יכול להצליח. אז אל תפחדו, ואם יש לכם דרייב ופשן ורצון, ואולי באמת גם הסשן הזה עזר להם, אתה יודע, להוציא איזשהו, אתה יודע, זה הזיז אותה ואמר, יו, אני מתחבר ובא לי ואני רוצה, אז תקשיבו, הכל בסדר, כאילו, גם אנחנו נפלנו ונכשלנו והקלטנו את זה, ואנחנו מדברים על זה, ואנחנו מחייכים שאנחנו מדברים על זה, וזה חידד אותנו וזה עשה אותנו מי שאנחנו. אז פשוט, כאילו, לכו תקשימו את החלומות שלכם.
ידים, מקסים. בנימה אופטימית ומרגשת זאת, אנחנו נסיים את הפרק. תודה רבה על האירוע, על ההתארכות.
תודה לך.
תודה, דני.
ביי, להתראות.